צהריים טובים. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה השם. האמת שאני השבוע הולך לכתוב על העניין הזה של ויקהל, שיש כאן באמת אמירה חזקה ביותר, בדיוק להפוך ממה שקורה לנו היום. אנחנו היום בגלל נגיף הקורונה, כל אחד כאילו הוא צריך להתבודד ולבודד את עצמו. אז אמר לי מישהו דבר מאוד יפה, אמר לו, מישהו אמר, כנראה אחד מהרבנים אמר את זה, שזה בעצם חטא נגע הצרת. נגע הצרת שבן אדם מפריד ברכילות שלו, בלשון הרע שלו בין אנשים, הוא לא יודע איך לחיות בחברה, הוא לא מבין את הכוח של החברה, הוא לא מבין את העניין של האהבה, מה עושה, מה אומרים לו, בדד יישב מחוץ למחנה. המצורע צריך לשבת בדד, למה בדד? כי ברגע שהוא יושב לבד, אז הוא מבין וקולט לאט לאט את המעשה שהוא עשה. הוא מבין מה הערך של החברה, הוא מבין שלהיות לבד זה לא נעים. ואולי באמת בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים, בא הנגיף הזה הקורונה, ואומר, אתם חביבים למקום להפיץ אהבה, מפיצים שנאה.
נכון.
שלוש מערכות בחירות שמבוססות על שנאה ופירוד. אז אם אתם לא יודעים איך לחיות בחברה מתוקנת, ולאהוב אחד את השני, למרות השוני, אז הנה אני עכשיו ילמד אתכם מה זה להיות לבד. נכון. אני אבודד אתכם, אבודד אתכם מהעולם, אבודד אתכם אחד מהשני. עכשיו תשבו ותחשבו מה עשיתם, מה הפתרון. לצערנו הרב, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע בפוליטיקה, עוד הדברים, שום דבר לא משתנה. להפך, השנאה ממשיכה לפעפע. ולצערנו הרב, כאילו אף אחד לא לומד את הלקח, ואף אחד לא קולט שיש כאן מסר. הקדוש ברוך הוא לא מעניש, הוא מחנך.
אחר כך, תעסוק שנייה, אתה אמרת לי שטבע ואלוהים בגמטריה אותו דבר?
כן, הטבע, אלוקים,
אלוקים.
כן, אלוקים.
לא אלוהים.
לא, לא. עם שם הוויה.
איך אתה כותב את זה? כי אני עשיתי את זה בשביל, אני זכרתי שאמרת לי את זה, אז
כן, אז זה מדובר על שם אלוקים, בלי וו, כי כותבים את זה בלי וו, זה א' למד ה' י' מ' סופית, שזה בגימטריה יוצא 86. הטבע, גם הוא, כשהטבע מתנהל על ידי האלוקים. אין, אין.
אז אני כתבתי להם.
כן, בסדר.
אלוהים, מי ששולט על הטבע, אני יכול להרוס את הטבע.
נכון.
וכיוונתי את זה למגפה.
נכון, נכון. לצורך, בשביל זה אני אומר, אנחנו רואים, והנה אנחנו שואלים את עצמנו למה, ויש כל כך הרבה הסברים שנותנים והכל. אבל אולי הבסיס והיסוד באמת, זה במקום שנאה, צריכים להפיץ אהבה.
מאז מתן תורה, אף פעם בני ישראל לא היו. איש אחד כעם אחד, רק היום הזה בלבד.
לא, הרש"י במקום אומר שהתופעה הזאת הייתה תופעה, אז הייתה תופעה ייחודית.
ייחודית.
כן, אבל עוד פעם, זה לא...
לא היה מאז.
כן, אבל הבעיה, הנקודה היא שעלינו לשאוף לזה.
כן.
עכשיו, הבעיה היא שאתה מגיע לפעמים למצב שבו כבר אף אחד לא שואף לזה. זאת אומרת, מה זה אף אחד? יש את הרוב ויש את המיעוט, כן? עכשיו, שבעצם נוצר שהרוב המכריע בכלל לא מעניין אותו ביחד, אז אנחנו בבעיה. אז אנחנו בבעיה רצינית. זאת אומרת, אם חלק גדול מהעם מבין את המשמעות שלה ביחד, אז אנחנו בסדר. כי בסדר, אין מה לעשות. אנחנו יודעים, אנחנו אומרים, 20% רק יצאו ממצרים. אבל אם גם 20% אין, אז אנחנו מתחילים להיות בבעיה. ואם אתה רואה היום מערכת בחירות שהכל בנוי על שנאה, זה פשוט מפחיד, מפחיד. לא רק זה, אתה נמצא עכשיו במצב כזה קטסטרופלי וממשיכים ללכלך אחד על השני. במקום שיתאחדו ביחד, לפחות תקופה מסוימת, כדי להילחם בתופעה הזאת ביחד. אז זה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. עכשיו, כאן זה בא, כל הסיפור הזה, מגיע לנו כאן שבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וגם ראיתי דבר יפה על זה, הרב אדם סיני כותב. מה זה ששת ימים תעשה מלאכה? מה הפירוש של תעשה?
תעשה? שהמלאכה תתבצע על ידינו.
אז צריך לקרוא ששת ימים תעשה מלאכה. כתוב תעשה. תשימו לב.
אם אני בשיעור תורה.
תעשה זה כאילו שהמלאכה, בדיוק, שהמלאכה נעשית מאליה. או כמו שאמרת, מישהו
עושה בשבילך.
אז מה הוא אומר כאן, הרב אדם סיני, הוא כותב דבר מדהים. באמת, הייתי פעם ראשונה שרואה דבר כזה. טוב, זה הסתכלות פנימית, זה קבלה. השבת ענק, הרב אדם סיני, הוא מה שנקרא קבליסט, הוא מלמד קבלה. הוא אחד מהתלמידים של הרב אשלג, של הבן של הרב אשלג, כאילו שכתב את פירוש הסולם. והוא יש לו בקבוצה שהוא, זאת אומרת, מין חסידות כזאת קטנה, שהוא מלמד, מלמד המון המון שיעורים. בן אדם, איך אומרים, מאוד פיקח, ועם המון ידע, ובאמת, חבל על הזמן. עכשיו הוא, זה ספרים שלו, זה, יש לו ספרים שהוא כתב, והסתכלות פנימית כאילו על דברים. עכשיו, מה הוא כותב כאן? השבת הינה כאין תכלית קיום התורה, ובציווי של השבת אומר הכתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. התורה מציבה לנו כאן יסוד חשוב מאוד בעבודה, אומר, כאשר רוצים להגיע למטרה, צריך להשקיע הגיעה. המטרה כאילו להגיע לשבת. אחי, מה אכפת לי? מה זה ששת ימים תעשה מלאכה? מה, זה מה שחשוב? השבת חשובה, אלא מה הוא אומר? כי להגיע לשבת צריך לעשות מלאכה. צריך להתייגע. זה לא, השבת לא מגיע סתם. צריך לעבוד בשביל זה. עכשיו, כפי שכתוב, מצאת ולא יגעת, אל תאמין. אם בן אדם מוצא בלי שהוא יפעיל שום מאמץ, אל תאמין שמצאת, אתה לא מצאת כלום. עוד אמר הכתוב, תעשה, שצריך האדם לדעת שניתנת לו אפשרות לעשות מתוך בחירה עצמית. אתה יש לך אפשרות לבחור לעשות את העבודה.
זה התחליט.
כן. אולי, אם לא יעשה מתוך בחירה עצמית, תעשה עבורו הבחירה ותינתן לו הגיעה זו שלא בדרך של בריאה, אלא בדרך של הכרח, בדרך של ייסורים. וגם זה מתחבר למגפה שאנחנו נמצאים בה היום.
כן.
זאת אומרת, אם בוחרים לחלל שבת, ולהפעיל אוטובוסים, ומה לא בתוך שבת.
התורה אומרת שזה עונש מוות? זה מה שאתמול היה קראתי בפרשה.
כן, מחלל שבת, מחלל מות יומת. מחלל מות יומת.
מות יומת?
כן, מחלליה מות יומת, כן, כן.
מי שמחלל את השבת יום מות יומת?
כן, כן. מה זה, שבת זה יסוד ביהדות.
עד כדי כך, אני לא ידעתי את זה.
שבת זה יסוד ביהדות, זה לא דבר של מוות.
לא, אבל זה מות תומת, כאילו.
כן, אבל עוד פעם, אני... עוד פעם, תמיד כשאנחנו נכנסים להגדרות האלה, אני רוצה שתבינו שהדברים הם לא כל כך פשוטים כמו שאנחנו קוראים אותם. זה תלוי בסיטואציה, זה תלוי במצב. עוד פעם, אנחנו לא קשירים בשביל בכלל להבין מה שהתורה רוצה להגיד לנו. יש מה שנקרא...
כאילו,
אתה מכוון
את זה שאין פה הזדמנות, כאילו, אם...
אם בן אדם עשה בטעות, אז אין, זאת אומרת, אז הוא מביא קורבן. זה לא ככה. אתה לא מת באופן אוטומטי. עכשיו, גם מיטה, השאלה מה זה מיטה? איך אתה מפרש מיטה? העולם הזה הוא לא עולם אמיתי, זה אלמא דשיקרא. בן אדם, אור החיים הקדוש אומר, למשל, דבר, העניין של שבת, שרק מי ששומר שבת, יש לו חיבור לעולם הבא. למה? כי שבת היא מעין עולם הבא. זאת אומרת, אם אני לא שומר שבת, כאילו אין לי שער להיכנס לעולם הבא. כאילו אין לי את המפתח לפתוח את השער. זאת אומרת, השבת כאן בעולם הזה היא המפתח בשביל לפתוח את השער לעולם הבא. עכשיו, אין צדיק בעד שעשה טוב ולא יחטא. לא באים ואומרים לך, תשמע, אתה צריך לקיים את השבת כהלכתה, וחס ושלום, אם תעשה איזושהי עבירה אחת, אתה כבר אכלת אותה. אלא צריך, יש דרגות ורמות בכל דבר. לא אנחנו שופטים, עוד מה חשוב להבין. אבל מה שנדרש מהאדם זה לפעול כפי יכולתו. זה מה שנדרש מהאדם. תפעל כמה שאתה יכול לעשות יותר. ככל שתפעל יותר, תקבל יותר. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה בשביל שאנחנו נקבל יותר. זה בדיוק הרע. זאת היא בעצם הבעיה היסודית. כי אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. צריך לעשות את הדברים מאהבה. וזה מה שחסר לנו. זה מה שחסר לנו כאן. תראו מה שנעשה מסביבנו. אנחנו כולנו עם אחד, ובמקום ש... איך אומרים? שיתאחדו ביחד, בסדר. התורה רוצה אחדות, לא אחידות. אף אחד לא מבקש שאנחנו נהיה קופי אחד, להפך, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הבן אדם צריך לשמור על הייחודיות שלו. אבל מצד שני...
את הביחד.
בדיוק, הייחודיות צריכה להירתם לביחד. זאת אומרת, לא באים ואומרים לך, תהיה קופי של ההוא, להפך, אם אתה תהיה קופי שלו, אתה לא עושה את התפקיד שלך.
כל אחד ייקח את הייחודיות שלו,
ויתרום אותה, וירתום ויתרום אותה לביחד. עכשיו, לפעמים יש דעה כזאת, ויש דעה אחרת. סליחה, הגמרא מלאה עם דיונים וויכוחים והכל, אבל למרות הכל זאת, הם כולם היו חברים שם. לפעמים בן אדם אמר ככה הלכה, השני אמר ככה הלכה, בסופו של דבר, למה שהגיעו, הגיעו, ונגמר הסיפור. עזבו את השולחן דיונים בשלום ובשלווה. וזו היא אחת הנקודות החשובות. אז אנחנו צריכים, איך אומרים, להפנים שיש רעיון. הנה, למשל, אנחנו מדברים על הדרת נשים. כל הדברים האלה, זה דברים הזויים שפשוט נכנסו לתוך התודעה שלנו בצורה כזאת של שטיפת מוח, שאנחנו כבר זורמים עם זה.
הכל
כן, זה אותו דבר, כמו ההדתה, וכל הדברים האלה זה המצאות חדשות, שמישהו פשוט החליט מאיזושהי סיבה, תראה, אתן לכם דוגמה, שמדברים על נשות הכותל. אני שואל אתכם, אם כל כך חשוב להם היהדות והדת, שהן רוצות להתפלל בכותל ולעשות זה וזה, בואו נבדוק מה הם עושים ביום יום. האם הן הולכות להתפלל כל יום כל כך צדיקות? אתם תגלו שהן לא עושות כלום. אני לא אפילו הן טובלות במקווה כשהן בנידה. אבל פתאום בא להם להתפלל ליד הכותל בניגוד למסורת? כאילו מה, אם זה באמת בא מנקודת האמת, יאללה נזרום איתה. אבל זה לא בא מנקודת, זה בא בתור פרובוקציה. ואם הם צועקים, לא, זה לא פרובוקציה, זה לא פרובוקציה, זה הכל שטויות. אותו דבר כאן, אם אנחנו מסתכלים השבוע בפרשה, אנחנו נראה דברים מדהימים לגבי העניין של הנשים. כמה שזה לא נכון להגיד שיש הדרת נשים. דברים על העניין של הבנייה של המשכן. ויבואו האנשים על הנשים, כל מיני דבלי והביאו כך וזו. מה זה יבואו האנשים על הנשים? אז אחד הפירושים אומר שאנשים הקדימו אותם. שבאו לתרום, אנשים כבר היו שם. והאנשים, הגברים, באו רק אחר כך. אחר כך בא ואומר לך, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, וכל אנשים אשר נשא ליבם אותנה. אז אתה רואה שהאנשים הם חלק מהכל, וזה מופיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. רק מה? לצערנו הרב, בגלל השטיפת מוח, אנחנו מתחילים, אנחנו זורמים עם הדברים האלה, ומקבלים דברים שהם לא מקובלים בעולם, בעולם התורני, בעולם האורתודוקסי. כן? וזה, זוכרים, סיפרתי לכם על זה, זה היה, אספר את זה עוד פעם. הייתה מודעה בעיתון, והיא קרצה להרבה אנשים. למה? היא הבטיחה עושר עצום של מאות אלפי דולרים, תמורה של השקעה של 10,000 שקל. 10,000 שקל, ואתה נהיה מיליונר. וכן, זה פיתה אנשים, למרות הסקפטיות, לא, התקשרו לראות, מה מדובר? אז בא ואומר, עשו אחד להתקשר, הוא אומר, תשמע, אין מה, אני לא בטלפון לא מדבר, תבוא לפגישה, נשב ונדבר. הוא מגיע, מגיע למשרד מפואר, יפה, ואומר לו את פרטי העסקה. אומר, אתה משלם 10,000 שקל, ואתה מקבל מספר מטילי ברזל, עם חומרים מיוחדים, וכל מה שאתה צריך לעשות, זה להישמע להוראות במדויק, איך להרבב את החומרים ואיך לטבול את הברזל בפנים, ואם אתה תעשה את הכל לפי ההוראות בדיוק, המטילי ברזל האלה יהפכו למטילי זהב. זאת אומרת שזה יהיה און עצום, און עצום יהיה לך.
כן.
אבל אם משהו משתבש, אתה תקבל את הכסף חזרה ואני חותם לך. אם אתה מילית אחרי ההוראות ומשהו קרה באמצע וזה לא מסתדר, אני כאן חותם חוזה, אם המטילי ברזל לא נפחים לזהב, כסף חזרה. אז חושב לעצמו הבן אדם, רגע, מה יש לי כאן להפסיד? אם לא יצליח, אני בא מבקש את הכסף לחזרה. זה נשמע אומר הזוי, וזה בטח איזה משהו, יש כאן איזה משהו, אבל איפה הטריק? הרי אם אני לא אצליח, אני אקבל את הכסף חזרה, ככה הוא חושב. הוא סגר את העסקה, ואז קיבל את ההסבר המדויק איך להרבה ואיך לעשות ואיך זה, אומר, אבל תראה, אומר לך, יש נקודה מאוד חשובה. בזמן התהליך, אל תחשוב על פילים לבנים. אל תחשוב על פילים לבנים. הוא אומר לעצמו, למה שאני אחשוב על פיל לבן? למה? כל הדרך הוא אומר, למה אני אחשוב על פיל לבן? הוא מתחיל להרבב על הפילים הלבנים כל הזמן בראש.
הוא כל הזמן חושב, למה הוא אמר לי לא לחשוב?
זה כל כך פסיכולוגי ופסיכולוגיה פשוטה. ובאמת, הבן אדם לא הפסיק לחשוב על פילים לבנים. כמובן שמטילי הברזל לא נהפכו לזהב, אבל לא הייתה לו שום טענה, כי הוא חשב על פילים לבנים. וזה בדיוק העניין.
ככה עובדים הקוסמים והאל שעושים אשליים.
נכון, נכון, בדיוק באותה שיטה.
הם גורמים לך לחשוב על מה שאתה בכלל לא רוצה לחשוב.
נכון.
ואז אומרים, הנה, חשבת על זה.
זה כמו...
הנה, אני קוסם.
שהוא אומר לך, זה כמו שאני
ראיתי... הנה, אני צודק.
זה מה שנקרא,
חזרת אליי. כן, הנה, אני ראיתי איך מישהו הסביר פעם איך הוא עושה את זה. למשל, הוא אומר, תחשבו על מספר. עכשיו, אם אתה מתחיל להסתכל מסביב, אתה רואה שהכל שתיים. הכל שתיים. הוא אומר, תחשבו על מספר. ומאחורה יש לו שתיים גדול, ואחר כך יש לו איזה זוג. הכל, כל זוגות שם, הכל שתיים, שתיים, שתיים. מה קורה לבן אדם? בן אדם מסתכל באופן פסיכולוגי על מה הוא חושב. על מה שהוא ראה כל הזמן עכשיו. נו, איזה מספר? שתיים! וואו, איזה גאון אתה, איזה זה! וככה, על אותו עיקרון הם עובדים בכל השיטות. עכשיו, זה לצערנו הרב בדיוק מה שקורה בחיים. אנחנו נחשבים לכל מיני דעות בעובתות, ואז בעצם לאט לאט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אנחנו קיבלנו את התורה כמו שהיא עברה מדור לדור בצורה הזאת, וזו התורה, ואין תורה אחרת, ואין שינויים בה. לצערנו הרב, שבאים ודברים על הדרת נשים בתורה, זה כל כך בלוף וכל כך לא נכון וכל כך הפוך, עד כדי כך שכשאנחנו רואים את הפרשה, אנחנו רואים את זה אפילו בפשטות של העניין. מה הבעיה? שטיפת מוח. ולא רק זה, נקודה מאוד מעניינת, שגם דיברנו בעבר, בספרים הקדושים מצביעים על זה שהאישה בגימטריה דבש. אישה, א' ש' ה', בגימטריה דבש. תבדוק.
לא צריך, נבדוק.
זה א', א', דבש, א', ה', זה שש,
ד',
וב', זה שש.
שין ושין. אז ככה, אומר הרב יצחק זילברשטיין בספרו עלינו לשבח, הוא מספר שאלו את הרב אלישיב זצ"ל, אם יש קשר בין האישה לדבש. אומרים גימטריה אישה דבש, מה הקשר? ואז הוא ענה שזה רומז על דברי הראש בפרק כיצד מברכים. הוא אומר דבר מאוד מעניין. ברגע שהדבורים מייצרות את הדבש, קורה לפעמים שהרגליים של הדבורים נכנסות ומתערבבות לתוך הדבש. וזה לכאורה מטמא את הדבש. אבל מה הדבש עושה? וזה שערי הדבש, אם נפל בו חתיכה של איסור, ואף על גב שהאיסור נימוח בתוך הדבש, כיוון שדרך הדבש להחזיר הדבר הנופל לתוכו, דבש, כמו דבש, דיינין עליה ומותר. הלכה. הדבש יש לו דרך, הוא מעכל את כל מה שנכנס לתוכו והופך אותו לדבש. זאת אומרת, אותם רגליים שלכאורה הן טמאות, ברגע שהם נספגים בדבש, ברגע שהם נספגים בדבש, בתהליך מסוים, לא יודע כמה זמן זה לוקח, זה נהפך לדבש. וזה בדיוק אומר הכוח של האישה. התכונה הזאת של לקחת דבר טמא ולהפוך אותו לנטרל את כוחות הטומאה, זה הכוח של האישה היהודיה. אומר הרב אדם סיני, הדבש שאמרנו בגימטריה האישה, מבטא את האהבה האפשרית רק כאשר ישנו צד הנקבה. כפי שאומר הזוהר הקדוש, לזאת יקרא אישה. הוא מסביר בעל הסולם שרק בעזרתה אפשר להגיע לאהבה. עוד פעם חשוב לדעת ולהבין שאנחנו מדברים על הדברים בזוהר וכל הדברים האלה, אנחנו לא מדברים על אישה במובן של אישה פיזית, אלא במובן של כוח נקבי וכוח זכרי. אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אומר, כדי, לכן כל יצור בעולם, כל דבר בנוי מזכר ונקבה. הכל, כל הבריאה כולה. כי רק ככה אפשר להגיע לתולדה, רק ככה אפשר שהעולם יתקיים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. וגם כאן בדיוק אותו דבר. אז שם אנחנו ראינו גם דבר מאוד מאוד פשוט. לגבי האישה, שהנה דווקא בפרשה שלנו, אנחנו רואים כמה שהאישה נחשבת, איך אומרים, לגדולה ועצומה. עוד נקודה מאוד מעניינת, כאשר אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את השילוב, שזה גם ראינו בפרשה קודמת, אבל לא עוד למדנו אותה, למד דיברנו על פורים. והיו משה בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, מלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת, בכל מלאכה, ולחשוב מחשבות לעשות בעזר ובכסף ובנחושת, בחושת אבן למלות בחושת, כל בן נתן מלבו, ואוליאב בן אחי שמח למטה דם. מילא אותם, חיברו כאן את בצלאל בן אורי ואת אוליאב בן אחי שמח, שבצלאל הוא משבט יהודה, ואוליאב הוא משבט דן, שזה כאילו שתי הקצוות של העם. שבט יהודה זה היה שבט המלוכה, השבט כאילו ה-high society מה שנקרא, ושבט דן זה היה השבט הנחשל, זה היה השבט כאילו הכי בתחתית המדרגה.
שבט יהודה? לא. שבט דן?
דן. שבט יהודה הוא
האליטה.
האליטה, ושבט דן זה הברר. כאילו האנשים הפשוטים, העמך, כאילו, הפשוטים. הדרגה הנמוכה ביותר כאילו בעם ישראל. באה התורה ואמרה, ואומרת, אין דבר, אין חיה כזאת. זאת אומרת, כל אחד ואחד יכול להגיע ולהתעלות באותה דרגה, באותה רמה, ולכן באה התורה וחיברה כאן את אחד מהשבט הכי מפואר עם אחד מהשבט הכי פשוט. ביחד, הם עושים, בונים את המשכן. אחר כך גם, לא רק זה, הוסיפה התורה ואמרה, וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהם על הדעת לעשות. זאת אומרת, בעצם שותפים בבנייה היו מכל הרובדים של העם. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהמשכן, המקדש, הוא דבר ששייך לכולנו, לכלל.
בין השבטים היה גם כאילו ערבוב של קידושים? משה לא.
כן.
כן?
בגדול כן.
התחתנו ביניהם?
ברור.
בגדול כן, חוץ מ...
אבל עד איזה שבט הוא שייך?
לא, לא, הייתה איזושהי תקופה שלפעמים עשו הגבלות מסוימות כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט, אבל בגדול שום בעיה לא הייתה. היה גם פעם חרם על שבט בנימין בגלל הפילגש בגבעה, שעשו שם איזשהו סיפור זוועתי, ואז אסרו על החתונה איתם, וזה גרם לשבט להתמעט. אז לא הייתה שום בעיה, בתכלס, להתחתן בין שבטים, אבל עוד פעם, בצורה טבעית, הרבה פעמים, זה כמו שהיום אנחנו רואים את זה, לצערנו הרב, חסידים איתכם מחסידים, לא החסידות הזאת מחסידות הזאת, והליטאים הליטאים, ולא רק זה, אם החסיד הזה התחתן מחסיד, לא ניכנס לזה. אנחנו מדברים כאן, כרגע בדיוק אנחנו מדברים על העניין של להצטרף לכלל, ולא להיפרד מהכלל. זאת אומרת, כל המחלה שלנו בקורונה, היא צריכה שאנחנו רוצים להיות, איך אומרים, ביחד. להראות הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים את הלקח, לומדים את הלקח, ואנחנו רוצים ומתכוונים לעבוד, לקחת את עצמנו ולתרום לכלל. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים גם באמת שהייתה, כשהבינו את החומרה של המעשה שהם עשו, הייתה התלהבות מאוד גדולה בעם, ואספו את הכסף מהר, ובאמת הייתה התלהבות של הבנייה ושל כל הדברים, כולם נרתמו למלאכה בזריזות ובהתלהבות. ודרך אגב, זה אחת מהבעיות של חטא העגל. חטא העגל, אחת הבעיות הבסיסיות שלו הייתה, כי הרי בסך הכל אומרים שאלה שחטאו ממש בעגל נהרגו. אז מי זה אחרים? למה אנחנו עד היום משלמים את זה? על האדישות. עם שלם, עם שלם רואה שעושים עגל ולא עושה כלום. האדישות הזאת זה העניין שלו. לכן, התיקון היה בהתלהבות שהם היו בבניית המשכן.
כאילו משתתפים.
כן.
לא, פיזית.
אז ככה אם אני הולך על זה הפוך.
זה בדיוק כמו שמישהו רצח. ומישהו
נכון,
שסייע לו,
נכון.
בלי לגעת.
הוא לא יכול לנקות את הידה, אני לא עשיתי כלום.
נכון.
תשמע, אדוני, אתה היית אתה במקום היית, ולא ניסית למנוע אתה, אותו, אתה גם עבריין, אתה עבירה.
נכון.
אז אם ככה, אתה יכול להסתכל על זה שכל האנשים שמנסים להחזיר בתשובה, הם כביכול צריכים לעשות את הדברים האלה, ללכת ברחוב.
בוודאי.
ולהחזיר בתשובה. אפילו ברמה של אולי בכוחניות.
לא, זה בדיוק העניין לא. דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. יש דרכים. התורה מסבירה לך הכל, אתה לא צריך לדאוג. התורה מסבירה הכל, כן. אנחנו... ראיתי מאמר, אני באמת לא זוכר של מי זה, על הקורונה. מאמר מדהים. והוא בא ואומר, תשימו לב מה קורה כאן. באו צועקים הדתה. באו ואומרים, חייב אתן לחיות. תשמע, אני לא מפריע לך, אתה אל תפריע לי. ולא מבינים, שאין חיה כזאת. יש ערבות. יש ערבות הדדית. מה הכוונה? מה זה ערבות הדדית? שיהודי עושה פעולה לא טובה, הוא לא משפיע רק על עצמו. הוא משפיע על העולם כולו. הוא משפיע על כל עם ישראל ועל העולם כולו. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה. הוא אומר לעצמם, מה קרה? מה אני, מה שאני עושה קשור לך? מה בא הקדוש ברוך הוא? הביא נגיף. לא רק על עם ישראל. אם אתה חושב שאתה לא קשור לעם ישראל, אתה קשור לכל העולם. אני אביא לך נגיף שאתה לא רואה אותו, לא עשית שום דבר, לא התחיל אפילו ממך. התחיל בצד השני של העולם, הוא הגיע אליך. איך הוא הגיע אליך? אתה אומר הרי שמה שעושים שם לא משפיע עליך כאן? הנה משפיע. ומשפיע בצורה זוועתית. זאת אומרת, חלק מהלימוד שלך, המון לימודים. כל אלה שחושבים שהפעולות שהם עושים לא משפיעות על הכלל, אז הנה תראו. בגלל שזה סיני, אכל איזה אטלף, או אני לא יודע מה, זה ממש לא מעניין מה הוא עשה, כי יש כאן לימוד בשבילנו. דרך אגב, יש כאן עוד לימוד, הוא אומר, שהערבות ההדדית היא קודם כל העבודה של עם ישראל בתוך עצמו. אבל באחרית הימים, הערבות הזאת מתפשטת לכל העולם כולו. אז יש כאן גם סימן של אחרית הימים. כן, הערבות הזאת שכל העולם כולו. והנה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. זה לא קשור ליהודים, אבל אנחנו נגררנו לתוך זה. בדיוק כמו כל העולם כולו. זאת אומרת שהמעשים שאדם עושה בעולם הזה משפיעים לא רק על עצמו, אלא על כל העולם כולו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שיבינו אותם אלה שצועקים עדתה ושמדתה, ומה אכפת לך מה אני עושה בבית שלי, ומה אכפת לך מה אני עושה ברחוב שלי, ומה אתה צועק ומה אתה זה. הנה בבקשה, תראה, שאם אתה מחלל שבת, אתה משפיע עליי. מה פתאום? תראה בבקשה. בוא, הקורונה תלמד אותך. עכשיו, אני לא בא עכשיו ואומר ש... אני רואה... קודם כל, הרעיון הזה, באמת, לדעת ולהבין, זה ההתחלה. שאנחנו נבין כולנו, כולנו, כל אחד מאיתנו, שהדברים, פעולות שאנחנו עושים משפיעים לא רק עלינו, אלא גם על אחרים. עכשיו, אם אכפת לי מהאחרים, אז אני צריך להשתדל, לא לעשות. אם לא אכפת לי מהאחרים, אז אני אעשה מה בראש שלי. וזה בדיוק הבעיה. זה בדיוק, בדיוק שורש הבעיה. ואני אמרתי, וואל, איזה הסבר מדהים, באמת. מה טוענים כל אלה שצועקים עד אתה? אומר, אתה אל תביא לי לבית ספר את חב"ד, אל תביא לי יהדות, אל תביא לי כלום, אני לא, לא, זה לא הדרך שלי ואני לא רוצה לדעת מזה. הוא כאילו מתנער, ואם עושים פעולה כזאת, אתה רוצה להכריח אותי ואתה, מה זה, אני אחיה את החיים שלי, אתה תחיה את החיים שלך. הוא לא מבין שזה מחובר. בא הקדוש ברוך הוא, מבין נגיף, דרך אגב, אותו דבר היה בצ'רנוביל. הקור הזה בצ'רנוביל זה גם קרינה, אתה לא רואה את זה. שבת, אנשים חושבים שדברים רוחניים אין להם השפעה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני אראה לכם שדברים שלא רואים, יש לא רק השפעה. מה זה השפעה? כל הטכנולוגיה שלכם, כל עולם המעשה שלכם, כל הדמיונות שלכם לא שווים כלום. נגיף שניסה באוויר, שלא רואים אותו.
שמעת מה, מה, מה ביל גייטס אמר? הגורו של הטכנולוגיה. אבל אם יקרה, אם יהיה משהו שיצטרך לפגוע ולהרוס את כל הטכנולוגיה ואת כל העולם, זה נגיף. זה מה שאומר.
וכאן צריך לדעת ולהבין. הפרשה אומרת עוד פעם קול וקול, ויקהל את כל הדת בישראל, וקול וקול. מה זה הכל? כל זה צריך לדעת ולהבין שאנחנו חייבים את האחדות. ומה זה חייבים את האחדות? אנחנו צריכים לדעת ולהבין שברגע שאנחנו פועלים ביחד, כל אחד יש לו את התפקיד שלו בחיים. תן לכם דוגמה, אנחנו בחברה מתוקנת, יש לנו, לפעמים גם הדברים הם אבסורדים. למשל, כדורגלן מרוויח יותר ממנתח מוח. זה דבר אבסורדי, שטעון תיקון, אבל אלה עובדות החיים. אבל ברור לנו שאם אני אצטרך מישהו שיטפל לי במוח, אני לא אלך לכדורגלה. שירוויח כמה שירוויח. אני אלך למנתח מוח. עכשיו, אם אני צריך חליפה, אני אלך לחיית ולא לעורך דין.
אני יכול לסדר לך את זה.
מה? יבעת
לך
את זה לגדולך. סדר את זה בעולמי.
אתה לא יודע מה יש הוצאה אחר כך.
כן. זאת אומרת שגם כאן אנחנו רואים שכל אדם, יש לו את התפקיד שלו בחיים. הרופא יש לו את התפקיד שלו, העורך דין את התפקיד שלו. הקבאי את התפקיד שלו, כל אחד ואחד, ואתה לא תפקיש מאחד, יש לו תפקיד של מישהו אחר, כי אין לו את הכישרונות והיכולות האלה. יש אחד שיש לו כישרונות, הוא יודע לדבר. יש אחד שהוא כישרוני בידיים. דרך אגב, סתם דוגמה מאוד פשוטה, מנתח ונגב. יש להם כלי עבודה מאוד דומים.
נכון.
שתם עובדים מבריגים, עם מקדחות, רק...
מסורים.
רק להבדיל אלף אלפי הבדלות. אבל סך הכל בסוף היום, זה בערך אותה עבודה. אבל אני ברור לי שאם אני צריך ניתוח, אני לא אלך לנגר. ואם אני צריך לתקן משהו בבית או לבנות כיסא, אני גם לא אלך לרופא. זאת אומרת שאנחנו רואים שלכל אחד שתפקיד שלו וביחד, השילוב הזה, הוא בעצם יוצר את הביחד, את המאחד. הבעיה היא שהרבה פעמים אנשים לא רואים את המטרה. וזה, אני נזכר לפני הרבה שנים, אני דיברתי על זה, אבל זה חשוב לחזור על זה גם. ובזה אנחנו נסיים. הייתי במפעל שמייצר את הריהוט גינה, קרסטמר, שאני עובד, שהייתי הריהוט גינה מהאלומיניום שהבאתי. קיבלו אותי, מה זה, בכבוד מלאכים, היה לי דגל של ישראל, שמו לה זה, זה היה בוודנה מניסוטה, חור מאחורי העננים.
איך זה?
וודנה מניסוטה. המקום הכי לא מתאים לייצר ריהוט גינה. כן, והכי לא, למכר שם. כן. מניסוטה היה ליד קנדה, אתה מבין? אני קור כלבי. אתה מבין? המקום הכי לא מתאים שייצא ריהוט גינה. לא רק זה, גם היו אלה נוצרים כאלה מאמינים שמזרו לקהילה. זה באמת סיפור מאוד מעניין. אני בא, מה זה דגל? מה זה דגל? דגל, לא סתם דגל. דגל, כי אני הרגשתי כאילו אני נשיא המדינה, בא לבקר שם את המפעל. מפעל חבל על הזמן, מה, באמת. ואז אנחנו רואים באולם ייצור, ובאמצע אני רואה במה, ועל הבמה אני רואה מסודרים הרהיטים. נימדתי לזה, נימדתי, שאלתי את ה... זה, תגיד לי, מה, אולם תשוגה באמצע, אולם ייצור, מה אתם, סליחה עם כל הכבוד. זה לא, מה, איך באים אנשים מבקר, מה, ועוברים בתוך האולם ייצור? אומר, לא, מה קרה לך אותה? זה לא בשביל מבקרים. זה בשביל הפועלים. אומר, תראה, עומד פועל כאן כל היום, לא, עומד פועל כל היום, עושה ככה. מכניס בורג בתוך אום, בורג בתוך אום. השני מלחים איזה מין הלחמה בצינור. השלישי מחבר שתי צינורות. הוא לא רואה את המוצר הסופי. הוא יכול לאבד את החשק. אומר, מה אני עושה בסך הכל? אני עושה, מה אני עושה? מחבר בורג, מלחים צינור, מקופף צינור. מה? אבל כשהוא מרים את הראש, הוא רואה את הראית המוגמה, מה הוא עושה? אומר, וואו, אני חלק מזה. זה מה שאני עושה. שאם היינו מבינים איזה דבר נפלא האחדות עושה ובונה, אם היינו הרי זה כל הרעיון של המשכן, תראה כל הפרטים ופרטי הפרטים של המשכן והכלים, ארבע פרשיות מדברות על זה, עכשיו עברנו הלכה למעשה, כל הדברים האלה נועדו בשביל שנמחיש שנדע שכל אחד ואחד מאיתנו הוא בורג במכונה, אבל אנחנו, יש לנו מלאכה עצומה, אנחנו עושים משהו מדהים, משהו נפלא, כמו שכתוב בפרשה, ויחבר את היריעות אחת על אחת בקרסים, והיה משכן אחד. מחברים את הכל ביחד, והנה יש לנו את היצירה הנפלאה הזאת. אבל זה, שאנחנו ביחד. אם אנחנו נלחם להפריד את עצמנו, אנחנו בבעיה. בפרשת שבוע שעבר, לא יודע אם שמעתם לדבר תורה שאמרתי, אבל שם ראיתי משפט מאוד חזק, שהוא, יש 13 כללים שהתורה נדרשת בהם. זה הברייתא של רבי ישמעאל, אומרים את זה בתפילה לפני הקדיש הראשון. של רבי ישמעאל, כל מה שהיה בכלל, לכלל וכולי, כל העניין של הכללים האלה. ושם יש דבר מאוד מעניין. תשימו לב איזה יופי, איך פרשנות פנימית של דבר, שאנחנו, זה כלל ללמוד את התורה, אומר, זה מעבר לכלל ללמוד את התורה, זה כלל על עצמך. כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד. זאת אומרת, כל דבר שהיה בכלל, עכשיו בוא נלביש את זה על עצמנו, אנחנו היינו שייכים לכלל, יצאנו מהכלל, כי יש לנו ייחודיות שאנחנו צריכים לשמור עליה. כדי ללמד. מה ללמד? לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דבר מדהים. זאת אומרת, היכולת שלך, הידע שלך, הפרטיים, הם חשובים.
משלים את הכלל.
אבל לא יצא סתם מהכלל. אתה יצאת בשביל לתרום למי? על הכלל כולו. הוא אומר, כמו שהיד היא בעצם חלק מהגוף. כל הפעולה העצמאית שלה באה מאיפה?
מהמוח.
מהמוח, מהגוף עצמו. זאת אומרת, אני לא יכול להפריד אותה. מצד שני, אני כותב עם היד, לא עם הרגל. למרות שיש אומני הרגל, אבל זה בגלל שהם לא יכולים להשתמש ביד. אני שומע באוזניים ולא מהאצבעות. זאת אומרת שבעצם אנחנו צריכים להסתכל על עם ישראל כמו גוף. שכל אחד ואחד הוא חלק מהגוף הזה. ולכל אחד ואחד יש תפקיד.
הוא משליט את הגוף בסופו של דבר.
בוודאי, אחרת הגוף לא מושלם.
הוא משרת את הגוף.
נכון.
אם אין לי יד, אז אני לא יכול לשרת את הגוף שלי כמו שצריך. ואם אין לי עיניים, אני לא יכול לשרת את הגוף שלי כמו שצריך.
נכון. עכשיו, אולי. אני
מוח אותו דבר.
אז נכון, אולי אם אנחנו באמת נפנים את מה שדיברנו היום, על העניין הזה של לא להיות פרט, אלא להיות פרט שמצטרף לכלל. וזה לא דורש ממך לשנות את סליחה, את הייחודיות שלך. לא את הייחודיות שלך, אתה תישאר ייחודי. אבל אחדות, האחדות נדרשת. תחפש, זה כמו גם שבוע שדיברתי על זה. צריך, איך מגיעים לבעבת הרחק כמוך? שאני הרי כל אחד ואחד הוא מיוחד, נכון? אבל כשכל פרט מיוחד מחפש אצל החבר שלו את החיובי, לא דרך החיובי שלו, לא, אני צדיק, אני מצאתי, אני אוהב אותך, לא, זה לא יעזור. אתה צריך למצוא אצלו נקודה חיובית. תראו איך הוא עושה דבר טוב הוא עשה. דרך הנקודה החיובית של החבר, אתה מגיע לבעבת הרחק כמוך. לא דרכך, דרך הנקודה החיובית אצל החבר. זה הדבר החשוב. שנזכה באמת, איך אומרים? אולי עמדו הפוליטיקאים מכל המצב שיחפשו אצל המפלגה השנייה, אצל החברים, את המאחד, ויש, ולא חסר דברים שמאחדים, כמו לצערנו הרב אפילו המגפה הזאת, וגם לא לומדים את זה, וזה לא מוצאים את נקודת האחדות. נאחל באמת לעצמנו, זה בשבילנו, שבאמת, המנהיגים שלנו ימצאו את נקודת האחדות. כן, לכל עם ישראל. שימצאו את נקודת האחדות, להתאחד ביחד. ואולי בזכות זה, הקדוש ברוך הוא יראה, הנה, למדו את הלקח. הם מבינים שצריכים לתרום לכלל. הם מבינים שצריכים לאהוב אחד את השני, ולא לסנוע. אני לוקח את הקורונה הזה, מעיף אותה מכאן. עזרת השם.